נקדיש את השיעור לעילוי נשמת כל הרוגים ושרופים על ייחוד קדושת שמך, כל האנשים הצדיקים והקדושים שמסרו את נפשם, מסרו ממש את נפשם על היותם, עצם היותם יהודים מעם ישראל. זה כל עניינם, זה כל חטאם, בזכר שהם היו יהודים. ואנחנו נלמד את השיעור לעילוי נשמתם. האמת שהפרשה שלנו היא פרשת קדושים, ורציתי לדבר על תוכן הציווי, קדושים תהיו. מה התורה ציוותה אותנו כשהתורה אומרת קדושים תהיו? מה התוכן הציווי בדבר הזה? מה זה? זה מצווה, מה צריך לעשות? מה זה קדושים תהיו? והאמת היא שהיום הזה כבר נתן לנו תשובה אחת. היום הזה, מעצם היותו יום כזה של קדושים, כבר נתן לנו תשובה אחת פשוטה מאוד, שאיתה אנחנו נתחיל. ביום הזה באים אותם 6 מיליון ומצווים אותנו, קדושים תהיו. אותם קדושים במותם מצווים לנו להיות קדושים. להיות כאלה גדולים, להיות אנשים גדולים בעלי קומה, להקים את צוואתם של אותם קדושים, להחליף אותם. הם קדושי עליון שנלקחו לפמליה של מעלה. אבל אנחנו צריכים להיות הקדושים שמופיעים את כל צוואתם בעולם הזה. אז שהשיעור הזה בעזרת השם יהיה לעילוי נשמתם, ונזכה בעזרת השם להיות קדושים, ובעזרת השם לו במעט לקיים את צוואתם של אותם אותם עם מוסרי נפש, אותם אנשים גדולים. אז כפי שפתחנו בפרשה, כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. הספורנו מסביר שלאחר שהתורה עסקה בכל ספר הקדושה, בענייני הפרישה, בענייני ההתעלות, בענייני הנגעים, בענייני הקורבנות, לאחר מכן מגיע ציווי כוללני, שעניינו קדושים תהיו. בכל המצוות האלה עניינם הוא בעצם סיכום של כל הדברים שראינו עד כה. עד כה ראינו איך צריך להיות אנשים גדולים, אנשים קדושים, אנשים שמתעלים מעל החומר. זה באמת ככה מסביר הספורנו, שלכן הפרשה קדושים ממוקמת דווקא פה, היא כאילו מסכמת את כל ספר ויקרא. אבל מהו תוכן הציווי? מה זה אומר קדושים תהיו? מה זה אומר? מה אני צריך לעשות? מה זה להיות קדוש? קודם כל, מה זה קדוש? מה זה קדוש? התורה אומרת לנו, תהיה קדוש. מה זה? מה זה להיות קדוש? וממילא, איך זה מתורגם מעשית? מה אני צריך לעשות? ודבר נוסף שצריך לבחון, זה מה זה כי קדוש אני השם אלוקיכם. למה הסיבה שהקדוש ברוך הוא כביכול קדוש? אז זה מסביר למה אנחנו צריכים להיות קדושים תהיו. כלומר, הציווי הוא קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. עוד דבר נוסף שצריך לגעת בו, זה למה הפסוק פותח. אנחנו נדבר כל היום על פסוק ב'. כל הנושא של היום יהיה על פסוק ב' בפרשת השבוע. ולמה פסוק ב' פותח? דבר אל כל העדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים. מה זה, למה? דבר אל בני ישראל. מה זה דבר אל כל העדת בני ישראל? מה זה כל העדת? נחלקו בזה המפרשים. מה זה כל עדת? אז כמו שידועים דברי רשי, רשי לוקח את דבריו מהמדרש רבה, פרשת ויקרא, מדרש ויקרא רבה. אז קודם כל, התשובה הראשונה, דבר אל כל עדת בני ישראל. מה התחדש פה? איזה אופן של דיבור היה מיוחד? למה לא נאמר כמו בכל הפרשה, דבר אל בני ישראל? מה זה דבר אל כל עדת בני ישראל? אומר המדרש, תנא רבי חייא מלמד שפרשה זו נאמרה בהקהל. כלומר, הפרשה הזאת נאמרה במעמד של כל ישראל. בשונה מכל הפרשיות האחרות. שמה? מחלוקת ראם ואור החיים, אני אגיד את הדעות, ראם ואור החיים. הראם אומר, אני אגיד לך, אתה מכיר את הגמרא בעירובין? יש גמרא בעירובין? אומרת איך כל דברי התורה ניתנו לעם ישראל. משה היה עומד ושונה מפי הגבורה, כמו שנקרא בשבת, משה קיבל תורה מסיני, שונה מפי הגבורה, פרקי אבות, ואחר כך הוא היה נכנס לאוהל, נכנס אהרון לפניו, היה שונה לאהרון. אחרי שהיה שונה לאהרון, היו נכנסים נדב ואביהו, וכולי שונה להם. אחרי זה וכולי אחרי זה. ואז, לא נדב ואביהו, סליחה, אלעזר ואיתמר, נכנסים, שונה להם. אחרי זה ככה, זקנים, ואז כל עם ישראל, ואז משה יוצא, ואהרון שונה להם. וככה הסדר הגמרא בעירובין, נמצא, אומרת הגמרא מסכמת, שבידי כל אחד מישראל יש ארבע פעמים חזרה לתורה. ארבע פעמים. כל אחד שמע ארבע פעמים. כי משה יוצא, ואז אהרון מתחיל לבד, ואז אהרון חוזר וכל. ככה נמצא ארבע פעמים. אומר הרם, בדיוק בגלל זה אמרנו, פה לא ככה. פה זה לא ככה. פה לקחנו את כל עם ישראל, העמדנו אותם בהקהל, יש לזה שתי ניואנסים שונים. אז דבר אל כל עדת בני ישראל, כלומר, תיקח את כל עם ישראל, תעמיד אותם בהקהל, האנשים, והטף, ועכשיו תגיד אליהם. לא כמו בדרך כלל שאתה עושה שונה פעם אחת לאיזה. האור החיים מביא את שיטת הרם הזאת, אבל אומר, זה תימה גדולה. כי לפי זה, זה לא למעלה הפרשה הזאת. כי, אומר, בשתי בחינות זה לא למעלה. למה? כי אתה מדבר פעם אחת, ולא ארבע פעמים. ושתיים, אתה לא שומע את זה מפי אהרון, ואחרי זה מפי הזקנים, בווריאציות שונות. אז אומר, זה תרתי לגריעותה. אומר הרם, אבל אתה רוצה להגיד, הרי הרם אמר את זה, למה הפרשה הזאת משונה? כי היא חשובה, יש בה משהו מיוחד. אבל נמצא, אומר האור החיים, שמה עשית? הפחת במעלתה. לכן האור החיים נוקט, שמה שכתוב פה דבר אל כל עדת בני ישראל, הוא אומר, כוונה, גם את הנשים וגם את הטף. אל תוותר עליהם. אל תדבר רק לגברים. בדרך כלל זה רק לגברים. הסדר הוא עדיין לפי הסדר בעירובין, לפי שיטת האור החיים. ארבע פעמים לכל אחד. רק שפשוט בסוף תגיע גם לנשים ולטף.
גם היה בירושלים במצוות
הקל. במצוות הקל. בדיוק. לא, לא. זה אף אחד לא חולק. כולם מסכימים שפרשה זו נאמרה בהקל. בסוף בתוצאה, הכוונה, מדבר גם על הנשים, גם לנשים וגם לטף. השאלה, אם זה אמר שעוקרים את הסדר של הגמרא בעירובין, לפי דעת הרם כן, עוקרים את הסדר של הגמרא בעירובין, זה לא ארבע פעמים, אלא משה בבת אחת אומר לכולם, לפי האור החיים לא עוקרים את הסדר של הגמרא בעירובין, אלא עושים ארבע פעמים, אבל פשוט גם בפני אנשים וישים ועטף. זה בעצם ההבדל. ככה יוצא מחלוקת, מה ההבדל בין, פרשה זו נאמרה בהקל, היא ודאי נאמרה בהקל, שאלה מה היא מיוחד בה. כבר אנחנו רואים שיש בפרשה הזאת משהו מיוחד. מה התוכן של הפרשה? כדי שאולי קצת נקבל פרופורציות, מה כתוב בפרשה שלנו? מה? אז אומר באמת, מה נאמרה בהקהל? אז בזה אומר המדרש, מה מיוחד בה? למה היא נאמרת בהקהל? למה היא נאמרת בצורה כזאת? אז אומר המדרש, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. תירוץ ראשון, תסתכל על הפרשה. תסתכל. תפתח את הפרשה. לא תגנובו, לא תכחשו ולא תשקרו איש באמיתו, ויראת מאלוקיך, ואהבת לרעך כמוך. מה זה פרשה שעליה אמר רבי עקיבא, שהיה דורש על כל קוץ וקוץ, תילי תיני של הלכות, אומר זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא שימיו הם ימי ספירת העומר, רבי עקיבא שזה הימים שלו, שיודע להעיר לנו את פרשת הקדושים, שמצווה אותנו איך צריך לגשת בן אדם לחברו, אומר לנו, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. תסתכל בפרשה מה כתוב. רוב גופי תורה תלויים בה. זה פרשה אדירה. ככלל באופן פשוט, סתם לנתח, יש לנו בעצם בכל התורה כולה, בכל חמשת חומשי תורה, שלושה מוקדים מרכזיים של מסה אדירה של מצוות. פרשת משפטים, פרשת קדושים ופרשת כי תצא. שלושה מוקדים אדירים של עומס גדול של מצוות וציוויים. אבל מתוך הפרשיות האלה אפשר להגיד באופן פשוט שפרשת משפטים שייכת לסדרי הנזיקין, למשפט בין אדם לחברו. פרשת כי תצא שייכת, טוב לא יודע אם אפשר להגיד את זה באופן כללי, אפשר להגיד את זה שכאן שייכת לזוגיות. והרבה דברים כאלה, הרבה דברים שגם תוכן שלהם זה זוגיות. ופרשת קדושים שלנו מדברת על הלב. איך האדם צריך לחיות, מה הוא צריך להרגיש, מתוך איזה מגמת חיים הוא צריך לפעול. אם אפשר לחלק ככה באופן כללי, אבל זה בעצם שלושת המסות המרכזיות של המצוות. ואומר לך המדרש, תדע לך, שבשביל לצוות על המידות, בשביל לצוות על הלב, אתה לא יכול לשמוע את זה בצורה מנותקת ממשה רבנו. בשונה מכל התורה כולה, שהתורה עוברת מפה לאוזן, פה כולם היו צריכים להיות מול משה. מעמד הקהל. למה? למה כשהפרשה עוברת לדבר על מידות, על ואהבת לרעך כמוך, איך אני צריך לגשת לחבר, על כל מיני מצוות חברתיות, למה פתאום בזה אני צריך להיות מול משה? שאלה. זה דעת אחת במדרש, בגלל שאתה עומד, בגלל שרוב גופי תלועה תלועין בה, אז לכן אתה צריך להיפגש בהקהל. טוב. ורבי לוי אמר, מפני שעשרת הדיברות כלולין בתוכה. מי ששם לב, ממש בכמה פסוקים, התורה חוזרת על כל עשרת הדיברות. הבאתי את זה פה בהערה למטה, אנוכי השם אלוקיך, זה אני השם אלוקיכם, לא יהיה לך, כתוב אלוקי מעשיך, לא תעשו לכם, לא תיסע, וכתוב לא תשבעו ולשמי לשקר, אצלנו כתוב, ממש עשרת הדיברות, ממש חוזרים על עשרת הדיברות, מובא פה בהערה לפניכם, אתם יכולים להסתכל, כל עשרת הדיברות מוזכרים, פה ממש בתוך, בצורה מקוצרת. כן, במשפטים אין לנו עשרת הדיברות. יש לנו ביתרו. חוזרים עליהם בצורה רמוזה. גם בקריאת שמע, אז גם פה. אז גם פה יש לך ממש, אבל פה זה ממש מפורש. לא מכיר את מה שאתה אומר בפרשת המשפטים, אבל חוזרים על זה בצורה ממש ממש מפורשת, ממש הציוויים מקבילים לעשרת הדיברות. ולכן, דבר הזה צריך להיות במעמד אחר. עד עכשיו לא נגענו מה זה ציווי קדושים תהיו. רק הסברנו מה כתוב אחרי זה בפרשה, לפי זה למה היא נאמרה בהקל. טוב, בשביל להיכנס לעומק של הסוגיה, אנחנו צריכים קודם כל להבין מה זה באמת הציווי קדושים תהיו. אז אנחנו נראה היום בזה שיטות ראשונים, שונות שפירשו בעצם בצורה שונה לחלוטין את המושג קדוש. מה זה להיות קדוש? אז בואו נתחיל ונראה בדברי רש"י, המפורסמים. אומר רש"י, ועומד בעצם על נקודה מאוד מיוחדת ששמים לב אליה, כי כידוע פרשת אחרי מות קדושים הן פרשות מחוברות בשנה שהיא לא מעוברת. נכון? אז מסביר הרב צבי יהודה, תמיד הרב צבי יהודה היה לנו נהג להגיד שזה לא הכוונה טעות, הכוונה אחרי מות קדושים, טוב, אבל הן פרשות נפרדות, אבל כשיש אילוץ הן מצטרפות. פרשיות שהן מחוברות, הן מחוברות בתוכנן. בראש ובראשונה. וגם בשנה שהיא מעוברת, ואנחנו קוראים אותן בנפרד, הן מחוברות במהות, צריך לראות אותן כחטיבה אחת. ומסביר רב צבי יהודה, אחרי מות קדושים, באים לצוות אותן מעניין המשפחה. כי גם באחרי מות וגם בקדושים, יש לנו את פרשת העריות. שחוזרת גם פה וגם פה. ולכן, כתוצאה מזה, בעצם אומר רש"י, רש"י בדיוק עונה על הסמיכות, הרי את הפרשה הקודמת סיימנו באחרי מות, בציווי על העריות. על זה אומר רש"י, קדושים תהיו, עברו פרושים מן העריות ומן העבירה. שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה או גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. אישה זונה וחללה יקר, כי אני השם מקדשכם. יש פריצות? כנגד זה אל תעשו את זה. כי אני השם מקדשכם. ולא יחלל זרעו, אני השם מקדשו. קדושים יהיו, אישה זונה וחללה יקחו. אומר רש"י, תביט, תסתכל בצורה פלאית, כל פעם מושג קדושה מופיע איפה שיש ערווה. בעצם הציווי של רש"י, בעצם למילה קדושה, להיות קדוש, זה להיות פרוש מן העריות. סור מרע. כל מקום שבו מופיע שיש איזשהו ערווה, איזו סכנה לאיזשהו מקום של חטא, של פריצות, אז להיות קדוש זה לגדור את עצמך. כאילו, מה זה ערווה? ערווה זה פריצות, לפרוץ, מלשון לפרוץ את הגדר, וקדושה זה מלשון גדר. כמו שנאמר, אגבל את העם וקידשתו. שהם לא יעלו בהר, אז צריך להגביל. ולכאורה משם רש"י לקח את המילה קדושה.
אבל הוא כותב גם מן העבירה. הכוונה לכל עבירה או שהעבירה שקשורה לפריצות?
כנראה שדווקא לפריצות. כי רש"י בא ומביא לך שלוש דוגמאות שדווקא של פריצות. כלומר, תפרוש מן העבירה הזאת, החמורה הזאת שמדבר עליה, מן העריות ומן העבירה. ודווקא, כלומר, דווקא בהקשרים האלה, ורש"י מביא שלוש דוגמאות לדבר הזה, דווקא בפריצות. כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. כלומר, לפי רש"י, הציווי להיות קדוש הוא להיות פרוש מהפריצות, לתת גדר, לדעת להיות בן אדם שיש לו גבולות, כמו שנאמר על חטא העריות, אתם יודעים, הקלקול הכי גדול של העריות, כתוב בתורה, כי חסד הוא על פרשת העריות. לכאורה, איזה חסד? חסד זה דבר טוב. לא, אבל למה לא יבואו אחד על השני? כי חסד הוא. מה קשור חסד? חסד זה כשאדם יוצא מהגבול שלו. מתי מתחיל חסד? כשאברהם אבינו רואה את האורחים, הוא סובל, הוא מתייסר, והוא יוצא מהאור שלו בשביל החבר. כמובן שחסד תמיד זה בהקשר חיובי, כשאדם יוצא מהגבולות. אבל פה מגיעה הסכנה הגדולה של החסד, החסד בצורה המקולקלת שלו, כשאדם מתפשט, אין לו גבולות. אז לכן כשאדם משתמש בעריות בצורה בלתי גבולית, קוראת לזה התורה, כי חסד הוא. זאת התפשטות ללא גבולות. ולכן אומר רש"י, הציווי קדושים תהיו, הוא בעצם המשך של פרשת העריות. כלומר, בסור מרע, ועשה טוב. כל הפירושים שאנחנו נגיד היום, הכל כתוב באור החיים. האור החיים מביא את כל הפירושים ממש אחד אחרי השני, הוא לא אומר את זה בשמות. הוא לא אומר זה רש"י, זה שיטת רש"י, הוא לא אומר את זה ככה. הוא מביא עוד ירצה, עוד ירצה, עוד ירצה, ממש בצורה פלאית האור החיים, פשוט את כל השיטות האלה. והוא מביא את האופציה הזאת. הוא אומר, מה, למה נאמר קדושים תהיו? כי זה בעצם עשה טוב של העריות. העריות זה לא לעשות את העריות, והקדושים אלא גדורים תהיו בעריות. אז זה פירוש רש"י. הרמב"ן מביא את פירוש רש"י. מביא את פירוש רש"י, ייקח פירש הרב, ומביא אותו, אני לא ציטטתי את זה, כי אין מקום בדפים, ממש התקמצנתי על זה. אז מביא את פירוש רש"י וחולק עליו. ואין עירין דברי הרב, ולפי דעתי, אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב, אומר הרמב"ן. אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד. כבר אתה רואה שהמושג שהכניס פה הרמב"ן בלי לשים לב, פרישות. קדושה אצל הרמב"ן זה פרישות. זה כבר לא קשור לעריות. אומר הרמב"ן לרש"י, רש"י, קדוש מוזכר גם בהקשרים שהם לא עריות. תמיד יש ציווי להיות קדוש, כלומר פרוש. פרוש לא רק מהעריות, אלא פרושים בכלל. שבעליה נקראים פרושים, והעניין. כי התורה הזהירה בעריות, ובמאכלים האסורים, והתירה הביאה איש באשתו, ואכילת הבשר והיין. כלומר, התורה אמרה מה לא לעשות, והיא אמרה גם מה כן לעשות. לפי הרמב"ן, שימו לב איזה פלא, הקדושה לא שייכת למה לא לעשות. אלא למה שכן צריך לעשות, שם שייכת הקדושה. בוא נראה מה מסביר הרמב"ן. אומר, כי התורה הזהירה בעריות ומאכלים האסורים, והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין. אם כן, ימצא בעל התאווה מקום להיות שטוף בזימת אשתו, עונשה הרבות, ולהיות בו שובעי יין בזוללי בשר למו, וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר איסור זה בתורה. והנה יהיה נבל ברשות התורה. אומר הרמב"ן, זה בכלל לא קשור למה לא לעשות. הפוך, הציווי קדושים תהיו שייך דווקא לתוכן של הדברים שכן מותר לעשות, שהתורה לא הגבילה אותך בהם, אז בהם אתה תגביל את עצמך. בהם אתה תפרוש. אתה תהיה פרוש.
התורה לא
אסרה אותם. התורה לא אסרה אותם, לא אמרה מה לא לעשות. ואף על פי כן, אף על פי כן, אתה תבוא ותפרוש, ולא תשתמש בהם ככל העולה על רוחך. התורה לא הגבילה משקל, לא הגבילה כמות של ביות שמותר לאדם עם אשתו, או כמות של נשים להתחתן איתם. אבל אף על פי כן, בדיוק כמו שהוא מביא ממש אחרי זה, הוא אומר, אל תהיה כמו התלמידי חיים שחמו, שלא יהיו מצויים כתרנגולים, אצל זה, אצל זה, שלא יהיו ככה. אלא קדש עצמך ומותר לך. לפי הרמב"ן, המילה קדושה היא גם קשורה לגדר. אבל בשונה מרש"י, שהגדר הוא נאמר בעיקר על עריות ובעיקר על מה שלא צריך לעשות, וכחיזוק למה לא לעשות, תעשה גדר. לפי הרמב"ן, זה הייתי קורא לזה כונס בתוך שלא הוא בונה. זה מושג של הכוח מבבא בתרא. שאתה צריך לכנוס לתוך המחיצה והשטח שלך, ובתוכה לבנות גדרות חדשים. זה הגדרות האחרות, לא כמו רשי. זה לא הגדרות של רשי. לפי הגדר של רשי, זה בין העבירה לבין מה שמותר. לפי הרמב"ן, זה בתוך מה שמותר, צריך לפרוש. תכניס את הגדר פנימה, בדיוק. ואז יהיה קדושה, ואז תהיה פרוש. כלומר, המושג רמב"ן אומר, כאילו לרשי, כאילו הוא אומר לרשי, אל תחלל את המושג קדושה. אל תחלל את הקודש. קדושה זה כבר מעלה. זה לא הבייסיק. לפי רשי זה הבייסיק. תפרוש מן העבירות, זה בייסיק. ופשוט זה גדר. לפי הרמב"ן זה כבר לציווי קומה הלאה. אחרי שאמרתי לך מה מותר, מה אסור, בתוך זה אל תהיה נבל ברשות התורה. ולכן ממשיך הרמב"ן ואומר, לפיכך בא כתוב, אחרי שפירט האיסורים שאסר אותם לגמרי, אחרי שהוא סיים את האיסורים, וציווה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות. הרמב"ן, אם שמתם לב, חולק בתרתי על רש"י. אחד, איפה הגדר נמצאת? שתיים, על מה היא קיימת? לא רק על הריות. היא שייכת בדבר כללי. הרמב"ן מדגיש, זה ציווי כללי לכל התורה כולה. לפי הרמב"ן, המושג קדושה שייך לא קשור לריות. לכן הוא חולק על רש"י, אומר זה. קדושה, מושג קדושה הוזכר לא רק את הריות. קדוש, הבאת דוגמה טובה, רש"י, כביכול משלוש מקומות שבהם הוזכר קדושה ביחס לריות. אבל יש גם הרבה מקומות שמוזכר בהם קדושה, גם לא קשור לריות. ולכן זה, על כל המצוות כולם, צריך לעשות גדר פנימה. שלא יהיו תלמידי חמים מצויים אצל נושתיהן כתרנגולים, ולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום המצווה ממנו, וממשיך שם, ולא יהיה שותה יין יותר מדי, אלא כמו הנזיר, שהגבילה אותה תורה ביין וכו', ושלא יהיה מצוי יותר מדי בכל הדברים, שלא יהיה... בקיצור, ככה ממשיך הרמב"ן ומסביר. באלו וכיוצא בהן, רגע שנייה שמשון, באה המצווה הזאת הכללית, מדגיש הרמב"ן. אחרי שפירט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, עד שיכנס בכלל זאת הצוואה, הנקיות בידיו וגופו, כמו שאמרו, והתקדשתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים, כי קדוש זה שמן ערב. אף על פי שאלו מצוות מדבריהם, עיקר הכתוב בקרצה בזה יזהיר, שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם, שהם מלוכלכים עצמם במותרות ובכיעורים. אז הרמב"ן ממש מסכם ואומר, תראה, זה קיים אפילו על מצוות דרבונן. לא על הריות, לא רק על הריות, וגם לא רק על מצוות דאורייתא. זה אפילו נאמר על מצוות מים אחרונים, שזה אפילו, כידוע, שבע מצוות, אחד מהשבע מצוות דרבנן, זה נטילת ידיים, שתקנו, שתקן שלמה המלך. אז גם על זה נאמר, והתקדשתם, זה מים ראשונים ואתם קדושים מים אחרונים. גם על זה נאמר להיות קדוש. סימן שזו הוראה כללית בכל התורה כולה, תהיה טהור, תהיה זך, אל תהיה מלוכלך ברשות התורה, אל תהיה נבל ברשות התורה. יפה. ורק מסיים הרמב"ן ואומר, ומה זה קשור כי קדוש אני? וטעם הכתוב שאמר כי קדוש אני השם אלוקיכם, לומר שאנחנו נזכה לדבקה בו ביותנו קדושים. והנה זה כעניין הדיבור הראשון בעשרת הדיברות. בעצם, אומר, בעצם המגמה של הכל, שעל ידי זה נזכה להידבק בשכינה. על ידי זה שנהיה תיאורים, נזכה ככה להידבק בשכינה. כלומר, באמת אומר הרמב"ן, אם תקיים את המצווה כמאמרה, אם תפתח את התורה, תגיד מה מותר, מה אסור, תפתח אותה ככה, לא תגיע להיות דבק בהשם. להיות דבק בהשם מתחיל אחרי שהתורה אמרה לך מה אסור ומה מותר, ואתה בא ובונה אצל עצמך גדרות, ואתה בונה ועשו סייג לתורה, כמו שקראנו בפרק א' משנה א', במסכת אבות, ועשו סייג לתורה, שם אתה קדוש, שם אתה נבדל, שם אתה זך, שם אתה טהור, שם אתה דבק גם בקדוש ברוך. אז בעצם פרשת קדושים, וואו, זה מפחיד. כלומר, עד עכשיו, כאילו, עד עכשיו מה שטבעית אתכם בתורה זה... משחק ילדים, מה מותר, מה אסור, כביכול, חס ושלום. אבל עכשיו זה ממש צריך לקחת את הציווי קדושים תהיו, לשים אותו אל מול עינינו. ממש כל הזמן. זה ממש לא רק ציווי פרטני. זה לא רק מאיסור הריות, עכשיו לפרוש מהריות. לא. זה הוראה כללית בכל תחומי החיים. להיות אדם גדול, להיות אדם שגודר את עצמך, כונס לתוך שלו ובונה, ונהיה נקי וטהור, וכך דבק לקדוש ברוך הוא. כך אומר הרמב"ן. הרמב״ם, בספר המצוות, הוא נוקט דבר מאוד דומה לרמב״ן, שמצוות קדושים תהיו היא לא משהו פרטי. אבל בואו נראה לנו, לוקח את זה קצת למקומות דקים אחרים. בואו נראה. אומר הרמב״ם, זה רמב״ם מפורסם, עוד מעט נגיד למה הוא מפורסם. וכבר טעו בשורש הזה גם כן, עד שמונו קדושים תהיו, מצווה, מכלל מצוות עשה. אומר הרמב״ם, שזה ודאי טעות לחשוב, כמו שהזכרתי ברשי וכמו שרציתי להסביר אותו על פי האור החיים, שבעצם קדושים תהיו זה עשה של הלא תעשה של הריות. לא, לא. מה פתאום? זה לא עוד מצווה ממצוות עשה. הכוונה, קדושים תהיו, הכוונה אל תהיו בעריות. זה מצוות עשה של... לא, מה פתאום? טעו מי שהכניס את זה במניין המצוות, טעה. זה לא נכנס במניין המצוות לפי הרמב״ם. הרמב״ם הציווי, קדושים תהיו, הוא לא מצווה פרטית. אז מה זה כן? ציווי כללי. איפה ראינו כבר שזה כללי? מי אמר שזה כללי? הרמב״ן, שראינו עכשיו, זה הוראה כללית. בואו נראה מה הוא אומר. ולא ידעו כי אומרו קדושים תהיו והתקדשתם והייתם קדושים, הם ציוויים לקיים כל התורה. שימו לב, עכשיו זה פה שונה מהרמב״ן. שימו לב מה אומר פה עכשיו הרמב״ן. כאילו יאמר, היה קדוש ביותך עושה כל מה שציוויתיך בו, ונזהר במקום מה שעזרתיך ממנו. אומר הרמב״ם, בשונה מהרמב״ן, שזה ציווי כללי, בזה הוא דומה לרמב״ן, בזה הוא דומה, אבל זה ציווי כללי לקיים את כל המצוות בקדושה. לא לעשות גדר נוספת בתוך. לא, עוד לפני כן, מה שציוויתי אותך, מה שאמרתי לך, תהיה קדוש. ולשון סף הקדושים תהיו, פרושים תהיו, כלומר, יבדלו מן הדברים המגונים כולם שעזרתי אתכם. זה בעצם חיזוק על כל המצוות. את כל המצוות השארתי אותם, לא אמרתי לך לבנות גדירות בפנים. לא. חיזוק כללי לכל המצוות קדושים תהיו. אתה שואל למה צריך את זה? נכון? למה צריך את זה? אז בואו נראה. אז הוא אומר, ואמרו, ואנשי קודש תיון לי, איסי בן יהודה אומר שהקדוש ברוך הוא מחדש מצווה לישראל ומוסיף להם קדושה. תדעו לכם, בעצם לפי הרמב״ם, אני אגיד את זה, לפי הרמב״ם, החידוש הגדול בקדושים תהיו, זה בעצם להבין שכל המצוות שציוויתי אותך כבר, זה אין פה שום תוספת, זה ציווי כללי ששייך לכל המצוות. ואין פה גם, בשונה מהרמב״ן, שזה ציווי לבנות גדרות בפנים. לא, 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 לא אמרתי כלום. אמרתי את כל המצוות שציוויתי, קדושים תהיו, תעשו אותם. למה? בעצם מה התחדש פה? מה התחדש? לא התחדש כלום. או, לפני איזה משפטים, לא משנה, אבל מה התחדש פה? קודם כל, לפני הכל, מה התחדש פה? לא ציווית, לא ציווית, זה משהו כללי, אבל בשונה מהרמב"ן, אמרת, זה משהו כללי, שתמיד תגדור אצל עצמך, תעשה סייג. מה אמרת לי לעשות פה? אומר הרמב"ם, את כל המצוות שאמרתי לך, תדע שהם מפגש של קדושה עם הקדוש ברוך הוא. זה החידוש הגדול של קדושים תהיו. כל מצווה שאתה עושה, שכבר ציוויתי אותך בעבר עליהם, כשאתה נפגש איתה, תראה לך שאתה נפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם החידוש הגדול. שנייה. ועכשיו נוסיף בזה ביור על פי האור החיים. האור החיים מביא ממש את השיטה הזאת. מביא שבעצם התוכן של הציווי הזה, הוא מביא עוד שיטה, אחת מהשיטות שלו שם, שבעצם זה ציווי על כל המצוות. שתדע לך שאתה נפגש עם מצווה. אתה לא עושה משהו טכני, מצוות אנשים מלומדה. אתה נפגש עם ריבונו של עולם. ועל זה הוא מביא, אז האור החיים, את הזוהר, בתיקון עם עין. זוהר יחסית מפורסם, שהבאתי אותו פה בסוף, באור החיים פה למטה. אומר, לזה אמר, בוא נקרא, נדלג. האור החיים הוא קשור לרמב״ם. לזה אמר, כי קדוש אני השם אלוקיכם. פירוש על דרך אומרם זל, כי כל העושה מצווה אחת, שמו יתברך י' כו' כי שורי הלבר שבו עשה המצווה. ברגע שעשית מצווה, עשית אותה עם היד, עכשיו הקדוש ברוך הוא שוכן עליך. על אותו איבר שעשית בו המצווה, יש שכינה. עשית מצווה עם משהו, הקדוש ברוך הוא שוכן על אותו איבר. אתם מכירים גם את ההפך, זה זוהר מפורסם שגם מביא אותו החפץ חיים. ואומר שלעתיד לבוא, פתאום אתה רואה אנשים פסחים, מילמים, למה זה, מה המסכן לו רגליים, למה אין לו ידיים, למה אין לו לשון, זה מסכן דיבר לשון הרע, אין לו לשון, זה כל אחד לפי כל איבר זה כנגד הזה. שם הוא מסביר שהלשון הרע זה כנגד הכל. לכן שם בהקדמה של החפץ חיים. אז זה אותו תיקונים, אותו זוהר בתיקונים, זה הבסיס להכל. עכשיו הוא אומר הדבר עמוק. כי תיבת המצווה, בו רמוז שם. מה זה מצווה? זה חידוש גדול בכל המצוות. מה זה מצווה? מצווה זה מם צדיק ווקי. נכון? רגע, אני מוכר לי קצת, מצלצל לי. ווקי אני מכיר. זה גם ארבע אותיות, זה גם מסתיים בווקי, אבל יש בעיה, פה זה מם צדיק, פה זה יוד קי. נכון? אז אומר האור החיים, לא הבנת. כי מצ באטבש זה יוד גי. אם תעשה אטבש, מם וצדיק, זה יוד גי. בעצם כל מצווה, עם מי אני נפגש כי אני עושה מצווה? עם ריבונו של עולם. עם השכינה. אז למה, אז אם נשאל, אז למה? זה אני כבר עונה על פי, הרב קוק, בפנקסים הוא מסביר את זה. אז אם כן, למה יוד קי הוא בעת בש, והוו קי גלוי? למה? למה לא עושות את הכל גלוי? הכל בעת בש, תחליט. מה אתה עושה לי חצי חצי? מסביר הרב קוק, שנייה, לפני רבי מאיר, מסביר הרב קוק, שבאמת מה שיש לנו במצוות, אין לנו אלא את הוו קי בידיים. כלומר, את הצד המעשי, יוד קי וו קי, זה הכוונה איך הדבר מהשורש העליון, מהיוד העליונה, משתלשלת אלינו צעד אחרי צעד. אתה עושה מצווה, אין לך מושג בכלל מה היא פועלת. למה צריך להניח תפילין? אין לי מושג. מה כן יש לך מושג? איך מניחים תפילין? תלמד את זה טוב. תלמד את כל הפרטים. יש לך את הוו קי ביד? תחזיק את זה חזק. את זה זה גלוי לפניך. הוו קי זה מה שגלוי לפניך. תדע לך שאתה פועל בעולמות העליונים כרחוק האלף מטף ממה שאתה תופס. כלומר, את בש ממה שאתה תופס. אתה תופס, אתה חושב שאתה בכלל לא חס במם צדיק, זה תופס בכלל ביוד קי. אתה בכלל לא מבין מה אתה פועל בעולמות העליונים. אתה בכלל לא מבין איזה ערך יש לדבר הזה, למה שאתה עשית, הפעולה מעשית הטכנית שלך. הוו קי שהחזקת, הוא פועל יוד קי. אתה לא רואה את היוד קי. אנחנו לא יודעים מה הם טעמי המצוות. נכון, אתה לא יודע. האם זה אומר שזה לא פועל? בטח ובטח שזה פועל. או כמו שאומר הרב בניגון אחר שם, זה המיץ, התמצית של הוו קי. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מיץ ו. אומר לנו, אתם תקיימו את הוו קי. אני אפעיל את התמצית של מה שזה פועל למעלה. אבל תדעו לכם, שלפעמים אתם לא אוחזים בזה רחוק האלף מטף. אבל זה מה שפועל. זה בעצם מה שקורה כשאנחנו מקיימים מצווה. יש פה חידוש אדיר. יש פה חידוש אדיר. אתם מבינים מה הרמב״ם אומר? הרמב״ם אומר, אוי ואבוי למי שקולה את קדושים תהיו בתוך גדר. אני קורא את זה בכוונה. אוי ואבוי למי ששם אותה כעוד מצווה. או כעוד ציווי כללי, כמו הרמב״ן, לעשות גדר בתוך כל המצוות. זה לא נכון. זה אפילו לא זה. זה חידוש אדיר בכל התורה כולה קדושים תהיו. זה אומר שכל מצווה אני נפגש עם ריבונו של עולם. זה מה שזה אומר. לכן הרמב״ם אומר, אוי ואבוי, תשים את זה במניין המצוות. זה בשורשים. זה בכלל חידוש אדיר. אתה נפגש עם ריבונו של עולם. אתה מקיים מצוות, אל תקיים אותם כמצוות אנשים מלומדה. אני עכשיו פוגש פני שכינה. כל העושה מצווה כמאמרה, לא מבשרים אותו בשורות רעות. על זה המערשה גם מביא את אותו דבר. מם צדיק ווי, הוא מביא את התיקונים. מביא, גם המערשה במסכת ברכות, מביא את המם צדיק, שזה בעת בש, זה יוד קי וו קי, כמו האור החיים פה. מי שעושה מצווה כמאמרה, כלומר הוא נפגש עם האומר, עם הפועל, עם מי שאמר והיה עולם. זה מצווה כמאמרה. זה בעצם ציווי אדיר. מעל גבי שלושת ההסברים האלה, יש הסבר נוסף. אולי עוד שתי הסברים. הגענו כבר לקומה שלישית, בסדר? רש"י פרישה מהראיות. רמב"ן גדר בכל התורה כולה גדרות פנימה. שלוש רמב"ם ציווי בכל המצוות כולם. אני נפגש עם ריבונו של עולם. מגיעים לדרגה רביעית. השער היושר. השער היושר, רב שמעון שקופ, אחד מגדולי האחרונים, שכל העיון שהיום בעולם הישיבות תוסס, אז מקובל לומר שהרב קוק רצה שהוא יבוא ללמד במרכז הרב. ואז הוא לא זוכר בדיוק מה הסיפור שם, למה זה לא יצא בסוף לפועל. ראה שם את ה... ואומרים שבסוף זכינו לרב מרדכי שטרנברג. זה בחינה אחרת, ואז הרב מרדכי, זכר צדיק לברכה, באמת גם העמיד את כל תורת העיון על עומדה. אז אומר רב שמעון שקופ בהקדמה בשער יושר, ממש זה המילים שהוא פותח. אומר, השער יושר הוא קצת, אני חתכתי קצת מהזה, הוא מביא את הרמב"ן, והוא אומר לה, אני יודעתי, אני לא מבין את דברי הרמב"ן האלה, שצריך לעשות גדר במצווה קדושים תהיו. אתה יודע מה זה קדושים תהיו? אומר השער יושר, כמו שאילו הקדישו אותך. מה? כאילו התורה אמרה לי, תחיה כאילו מישהו הקדיש אותך לשמיים. זה מה שהתורה אמרה לי. בואו נקרא אותו בפנים. תקשיבו, זה מפחיד הדברים האלה, כי זה קצת מבטל את האות שלנו, כאילו מבטל את עצמנו כביכול, לכאורה. לכן נראה לי, אני יודעתי, אומר השער יושר, שבמצווה זו, קדושים תהיו, כן? כלול כל יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו. שיהיה כל עבדתנו ועמלנו תמיד מוקדשים לטובת הכלל. שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה, ענאה ותענוג, שלא יהיה בזה איזה עניין לטובת זולתנו. וכמובן, בכל הקדשות שהוא התייחדות למטרה הנכבדה. אתם שומרים מה שער יושר פה אומר? השער יושר אומר, התורה ציוותה אותך להיות הקדש. מה זה קדושים תהיו? תורה אמרה את ההקדש. רגע, אבל עכשיו אני זז. לא, זה לא בשבילך. זה חלק מהופעה של הטוב האלוקי בעולם. או, רגע, חכה שנייה, הבטחה זה הרב ציודה. חכה, זה הרב ציודה. לא, ציווי. ציווי. אתה הקדוש להשם. זה ציווי. עדיין אנחנו מסבירים בכל המהלכים. אתה הגעת כבר על הרב ציודה, רב חיים הוא נמצא בספרות העליונות. אז זה הוא מגיע. שנייה, קדושים תהיו זה ציווי. לכולם אנחנו מסבירים. או כאילו ציווי ממשי, מעשי, כמו רשי, אולי כמו הרמב"ן גם, לא כמו הרמב"ם כי הוא אומר זה ציווי, אבל זה ציווי על כל המצוות כולם עם מי אתה נפגש, וגם השער יושר זה ציווי. תהיה הקדש. תפסיק לחיות חיים פרטיים. יש בך צד פרטי? תקדיש אותו לשמיים. מה, אבל אכלת עכשיו ארוחת בוקר, כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם. אבל שישנת, ישנתי כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם. ולמה למדת תורה? בשביל עצמך, בשביל להיות גדול? לא! אם יבוא עכשיו חברותה, אני עכשיו ילמד איתו. מי שרוצה, אני פה, אני פה. הנני. חיים שלמים של הקדש. שכל כולם הקדש לריבונו של עולם. זה העומק של הציווי, קדושים תהיו. אומר השעה יושר, תהיה הקדש, תפסיק להיות אדם פרטי. יש בי עדיין צד פרטי. לאט לאט. תהיו, זה הוויה, אני... כי קדוש אני השם אלוקיכם, ואנחנו לא יכולים להגיע לשם, זה לא בבת אחת קורה. לאט לאט, תקדיש עוד צד בחיים שלך, עוד צד בחיים שלך, תבין שאתה הקדש. תבין שאין לך מה, אין לך... זה אותו רב שמעון שקופ, שאומר, באותה הקדמה, יש חובה על אדם, הוא תלמיד חכם עצום, הוא יודע, כל עולם התורה, תעשר מהזמן שלך, תיפגש, מישהו רוצה חברותה, תלמד איתו, אבל זה מוריד אותי, מה זה קשור? אתה הקדש. אתה הקדש. אתה לא פועל בשביל עצמך, אתה לא הסוגיה פה. בעצם זה ממש כביכול מנתק אותנו מכלל מעולם הציווי מרגיל. זה בעצם אמירה כללית, אני בכלל הקדש בכל הסיפור הזה. ממשיך השער יושב ואומר, והנה כשאדם מיישר הליכותיו ושואף שתמיד יהיו דרכי חייו מוקדשים להכלל, אז כל מה שעושה גם לעצמו, להבראת גופו ונפשו, הוא מתייחס גם כן למצוות קדושה, שעל ידי זה יתיב גם לרבים. שואל השער יושב, אז למה אני אוכל, למה אני שותה, למה אני יושן? תשובה, כדי שיהיה לי כוח לעשות, הכל הקדש. הכל הקדש. שבטובתו לעצמו, מתאים עם הרבים הצריכים לו. אבל אם הוא נהנה הנאה מן סוג המותריות, שאינן דרושות להברת גופו ונפשו, הנאה זו היא נגד הקדושה. שבזה הוא מתאים לעצמו לרגע לפי דמיונו, ולזולתו אין שום תועל. אומר השער יושר, תבדוק. אם אכלת עוד סנדוויץ' בבוקר בשביל להרגיע את הקרס, או שלימדת בגלל זה, או עשית את העבודה שלך להטיב לאחרינה יותר טוב. אם התשובה היא שרק נהנית בקרס, אז זה לא טוב. מפחיד. איך אפשר לאכול לדריקות ביום העצמאות? נכון? לא יודע, זה בשביל מה שיהיה לי כבר. טוב, לא יודע. זה קצת מפחיד השער השער. אתה הקדש. תפסיק להיות אדם פרטי. אתה אדם של השמיים. אז ששום פינה בך לא יהיה של צד פרטי. אז השער יושר אומר לך, לא רק סומרה של דבר פרטי, לא רק דירות בתוך עצמך. אולי לא כמו הרמב״ם, שלהיפגש עם הקדושה בכל מצווה, אומר, אתה בעצמך הקדש. זה מה שאומר השער היושר. כמובן, שחזקים עלינו דברי הרב צבי יהודה, שרב חיים כבר אמר אותם, שבעצם, קדושים תהיו זה לא ציווי. זה קומה אולי חמישית בתוך המערכת של הדברים. זה בכלל לא ציווי. אין פה שום ציווי. הקדוש ברוך הוא לקח את כנסת ישראל במתן תורה ואמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אתם תהיו לי עם מיוחד, עם קדוש. זה הבטחה אלוקית. שאנחנו עומדים ומסתכלים בצו ובמצוק לנו, ולא יודעים, אנחנו, איתנו הקדוש ברוך הוא מדבר, איתנו שווה לעשות עסקה, איתנו שווה לעשות עסקים, תראה מה אנחנו, מה חיינו. כנגד זה אומר הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו. לא בלחץ, לא, הוא לא מצווה עלינו. הוא מבטיח לנו. כמובן, אומר הרב צבי יהודה, הוא לא בא להפוך את הפשט. בוא נקרא אותו בפנים. שיחות הרב צבי יהודה פרשת קדושים. כלל ופרט וכלל. אנו חוזרים אל הכלל המקורי העליון, קדושים תהיו. ביטוי זה יש לו שני מובנים ושניהם אמיתיים. כך הוא בדברים העליונים. אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו. דרכו של הרב צבי יהודה, זה בתמצית המשפט הזה, הוא דרכו של הרב צבי יהודה. ממש בתמצית על כל התורה כולה. אם אני מסכם את, כאילו, חס ושלום, אני אי אפשר לסכם את זה, אבל כל תורת הרב צבי יהודה בפרשת השיחות פרשת השבוע, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו, שזה כל היסוד הזוגיות. כלומר, מסביר הרב צבי יהודה, זה שאנחנו נפגשים עם ערך מסוים, בשתי דברים שונים, בשתי מפגשים אחרים, זה לא טעות, זה לא מחלוקת. זה בעצם שתי הופעות. ההופעה האלוקית, וההופעה התחתונה. כך הקדוש ברוך הוא רצה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. שחיה בתוכן. תמיד, בכל דבר. כל דבר הוא לסד הזוגיות, מעריך בזה הרבה. אבל ככה הוא מקדים ואומר, לא ניכנס לזה עכשיו, שהמובן הראשון, שהוא מצווים אתם להיות קדושים. ציווי. כך מוצרים אצל חזל, גדרי קדושה, אני מדהים מהפסוק, והתקדשתם והייתם קדושים, לגבי מנהגים, דברים יותר עיקריים, אתם צריכים להיות קדושים, חייבים להיות קדושים. עד כאן הסבר אחד. המובן השני, אתם תהיו קדושים. זאת הבטחה ומציאות, לא ייתכן אחרת ולא יהיה אחרת. למה? כי קדוש אני השם אלוקיכם, אתם שייכים לי, אז אתם בהחלט יהיו קדושים. אומר הרב צבי יהודה, זה הבטחה אלוקית. אנחנו עומדים פה ואומרים, מה אנחנו, מה חיינו? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני השם אלוקיכם, לכן קדושים תהיו. אתם קדושים, אבל אנחנו לא רואים את זה. אתם קדושים, אתם תהיו, זה הוויה שלמה, כל העולם הולך ומתעלה זה, אבל זה הבטחה אלוקית. אתה בעצם הולך ונע כלפי אותה הבטחה האלוקית הזאת, כלפי אותה הבנה שקרבך קדוש. למה אתם קדושים? לעולם יהיה אדם רואה את עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, שנאמר בקרבך קדוש. האדם צריך להבין שהנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן בו היא בעצם נשמה קדושה וטהורה. והאדם צריך להבין שההבטחה זה גם הבטחה, קדושים תהיו, כמובן אין מקרה יוצא מדי פשוטו, זה גם כמובן גם ציווי. זה המשלים, הצדדים הם משלימים אחד את השני. כי אחרי שאדם יודע, מתחיל מהסגולה ומבין שהוא קדוש יהיה, אז כל מצווה ומצווה נעשית כחלק מהמגמה הזאת. לכן, דווקא בימים האלה, בימים המיוחדים האלה, שהם יהיה ספירת ועומר, כמובן בימים ביום הזה, שיום השואה והגבורה, אותם קדושים, אותם קדושים, הקדושי עליון, זה נשמות אדירות, שהשתבו בגוף הדמלכה, שנשאבו למעלה, אבל הם סירו את נפש להם, קיימת, היא פועלת עכשיו, היא פועלת. מצווים אותנו, קדושים תהיו. לא דווקא במוות שלכם, תהיו קדושים בחיים. אנחנו היינו, נבחרנו להיות קדושים במוות שלנו, אבל אתם תהיו קדושים בחייכם. זה גם הבטחה, זה גם ציווי. ולכן אנחנו בימים האלה, אנחנו נעסוק יותר כמו שמופיע בפרשה שלנו, בדברים שבין אדם לחברו. בדברים האלה שגופי תורה תלויים בהם. נפתח את פרקי אבות, נראה מי אנחנו, מי הם האבות שלנו, מי הם גדולי האומה. נבין עד כמה אנחנו קדושים, עד כמה אנחנו צריכים להתנהג בקדושה. ונזכה בעזרת השם, מתוך הקדושה הזאת, לזכות לגאולה שלמה, לדעת כי אני השם מקדישכם, ברוכים תהיו. Thank you.